שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב סולם.
מה שלומכם?
ברוך השם.
יכול להיות שאמרנו את זה כבר בשבוע שעבר, אבל אחד מהאנשים המיוחדים של דירשו, מהמגידי שיעורים בדירשו, הוא חסיד סטולין קרלין, והוא היה שם באותו ערב שבועס, ושאלנו, כאילו, ריאנו אותו, הארגון ריאן אותו, דיברו איתו, שיספר מה הרגשים שלו, מה היה שם. אז אנחנו נספר קצת מה שהוא אמר, הוא סיפר, שזה היה, זה לא סתם היה ערב שבועס רגיל, זה היה ערב שבועס מהמיוחדים של החסידות, שחיכו לזה שנים, שנים על גבי שנים. הבית מדרש שהם בונים שם, מדרש גדול, שהם בונים אותו, כל אחד מכספו, הוזיל מכספו, בשביל הבניין הזה, המסתומה גם הלך לקרובים, לידידים שלו, ואסף כסף כדי שיגמרו את הבניין הזה לכבוד ולתפארת. בייס השם. ומחלקה אחת הייתה מוכנה. הבסמדרש, וכנראה עוד כמה דברים צדדים, כאילו לא כל הבניין, הבניין עצמו לא היה מוכן, גם מי שראה תמונות, הבניין בחוץ עוד לא מוכן בכלל. אבל הבסמדרש היה מוכן, והחליטו ש... שבועס חונכים את הבס מדרש, והוא מתאר את האווירה שהייתה שם בערב שבועס, הוא אומר, כולם הגיעו, כל החסידים, כל קצוות הארץ, אני לא יודע, מחוץ לארץ, כל קצוות הארץ, עם המשפחות שלהם, התרגשות גדולה, וכל אחד בא ודואג מקום איפה הוא ישן, ואיפה הוא יישאר, ואוכל, והכל, והבס מדרש, ומסתומת פרחים, וספרי לימוד, והכל. אבל באמת, דבר אחד שכחו, כך הוא אומר, כן, דאגו באמת, שכחו באמת, לדאוג לבטיחות. הוא אומר, וזה דבר שהאדמו"ר, זה דבר שהוא כל הזמן ממש מקפיד על זה. בקורונה, ממש עד קרוב לערב שבועס, הם לא נפגשו, לא היה טישים, וכולם היו עם מסכות, מאוד הקפידו. וגם אחרי האסון של מירון, האדמו"ר דיבר, ואמר כמה צריך להיזהר, על הבטיחות, על השמירה מזה, כמה צריך להיזהר. וכמו שהאדמו"ר אמר, איך אומר, מה היה המשפט שלו? היה לו משפט, אונו מפונך אברח, אי אפשר לברוח מהשם. ככה האדמו"ר, כשהוא אמר, בליל החג, אחרי האסון הגדול, הוא אמר בקול בוכים שהוא דיבר, מה, הקורונה, ניצלנו, מהאסון של מירון ניצלנו, אבל עכשיו, אונו מפונך אברח, אי אפשר לברוח מהשם, מה שהוא מחליט. אז הוא מספר המגידשור על עצמו, מה היה, אומר, הבן שלו הנשוי, עמד על הפרנצ'ס, אבל בקומות התחתונות, איפה שזה לא קרס. בן אחד עמד שם על הפרנצ'ס, איפה שזה קרס, הוא והילדים הקטנים עמדו באמצע הפרנצ'ס, קרוב לפרנצ'ס למעלה. הבן הגדול שנפל, הבן הגדול לא הנשוי, הבן שעמד שם, נפל וניסי ונפלויס, כמו שהמלאכים תאורים חיכו לו למטה ושמרו עליו, לא נהרס לו המשקפיים, לא הכובע, לא כלום, הכל נשאר שלם. בן אחר שלו שהלך לעשות בר מצווה, אז האבא שלו אומר לו, תעלה למעלה, כל החברים שלך נמצאים למעלה. והוא בא והתכונן לעלות למעלה, ובדיוק באותו רגע שהוא בא לעלות למעלה, אז היה הקריסה. והבן שלו ניצל. והוא מספר גם על הערבות. זאת אומרת, אחד הדברים המיוחדים בחסידות זה ערבות הדדית, שכאילו כל אחד אכפת להם מהשני ולדאוג לשני. הוא אומר, כשפינו שם את למרות כל הבעלה וכל מה שהיה שם, אבל דאגו שכל בן משפח, שכל בן אדם שכאילו מפנים אותו לבית חולים, יהיה לו מישהו מהחסידות מבוגר שילך איתו ביחד, כדי שהוא לא יהיה לבד. הערבות ההדדית גם בדבר הקשה הזה היה איתם ביחד, וגם מסתום התפרסם הסיפור לחסידות אמשינו ונמצאת בבית וגן. כל החסידים הם היו בדיוק בשבועס, כולם נמצאים אצל הרבה, כולם ירדו לבית חולים משל ודאגו להם ואוכל ושתייה לכל מי שהיה שם. מוסיף עוד מספר רב, הוא מספר שהיה ממש מרגש גם לראות שגם אלה שפינו אותם לאמבולנסים והכל, הם דאגו, הם הלכו עם ספרים. ליל שבועס, צריך ללמוד בלילה, אז הם הלכו עם ספרים.
התיקון.
וגם מי שנפצע קל מאוד והרגיש טוב, חזר אחרי זה לבס מדרש בשביל ללמוד עם קביים, עם כיסא גלגלים, חזרו חזרה ללמוד, ללמוד בשבועס. אגב, עוד משהו שגם שמעתי, לא ממנו, אלא אחד הדברים הכואבים שאחרי שבועס, אז בתלמוד תורה ובישיבות שלהם, כולם חוזרים. זה חוזר עם קביים, זה חוזר עם כיסא גלגלים, זה חוזר עם רגל, ככה זה חוזר. אבל כולם חזרו לישיבה, כולם חזרו להיות ביחד. הוא מסיים את זה עם, איזה, עם סיפור, עם משהו מחזק, שאמרו את זה על אסון מירון, יש כאלה שאמרו שחס ושלום, שזה כאילו הסיפור בגמור ובסוכה, שאדם בא לתת כוס מים לרבו, ורבו שפך לו קיטון על פניו, כך הרגשנו במירון, שום בו יוחאי באנו וקיבלנו קיטון על פניו, אבל הוא אומר, הפוך, בצורה חיובית, הוא אומר, הוא רוצה להגיד, הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו גם בזה, הקדוש ברוך הוא שופך לנו קיטון על קיטון, והוא רוצה לראות איך אנחנו נהיה חזקים.
אנחנו רוצים.
אנחנו נשבר. לא, אנחנו רוצים להמשיך להתחזק בסייעתא בין אדם לחברו, לקבל דברים, באהבת אחד את השני. הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, אנחנו צריכים להמשיך הלאה ולהתחזק ולהיות ביחד. ככה הוא מסיים. אני גם מסיים בעוד משהו, עוד משהו קטן, דבר תורה. זכינו בשבת, אני גר בארנו, והרב רובין הגיע אלינו לבית כנסת, היה קידוש גדול. ו...
שמחה זו מהאויסו.
כן, היה ברוך השם לידה של תאומות. ההרינג היה הכל בברום. ברוך השם.
זהבה.
הרבה שפע. אז הרב רובין בא ודיבר, והיה מאוד מיוחד. ואז הוא התחיל לדבר, הוא אומר, האסונות שיש לנו בשנה האחרונה, רובין אמר את זה, אנחנו יוצא שבת, אנחנו כבר בלחץ, מי יודע מה יהיה בצאת שבת, כאילו, מה יהיה הלאה, אנחנו בלחץ, אנחנו חיים בלחץ, קודם הקורונה, ועכשיו נגמר הקורונה מה שהיה במירון, ואחרי זה האסון הזה, אז הרב רומן אמר, אני לא מתיימר להגיד, להבין בדרכי השגחה, מה הקדוש ברוך הוא מכוון אותנו, אבל אולי הרגש אחד שכן יש, הוא אומר, הוא עורר את זה בציבור, הוא אמר, הרבה מדברים על בן אדם לחברו, הוא אומר, שימו לב שכל הדברים האלה, זה, 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 גם הקורונה, גם זה, זה, זה נוגע בדברים של אדם לחברו, אבל הוא אמר, נקודה קצת יותר ניקד את זה במה שהוא אומר. אדם חושב שהוא יחיד בעולם. אני לבד בעולם. דרינו, כל אחד קרה. אני לבד בעולם. איך שאני אסתדר, איך שיהיה לי טוב, איך שהכל יסתדר לצד הטוב שלי, שאני, גם אני יודע, מה טוב, יאכל טוב, ישן טוב. אדם צריך לצאת קצת קצת מעצמו ולחשוב גם על השני.
חשוב על מישהו אחר.
גם שיש עוד מישהו אחר בעולם. אומר בקורונה, זה, אני לבד. זאת אומרת, אני לא צריך לשים מסכה, אני משתה, לא יקרה לזה כלום. לא, אתה יוצא בלי, אתה לא שומר, אתה עם מסכה, בלי, מדביק בן אדם אחר, מדביק אותו, מדביק אותו, מדביק אותו, וחס ושלום, אחד אתה לא רק בן אדם. אותו דבר, אתה חושב שאתה לבד בעולם.
כן.
באסון מירון, נבח, 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 אבל אנשים הצילו את עצמם, על ידי שהרגו אנשים אחרים. אוינס, אוינס, אוינס מפחיד. אבל אנשים הצילו את עצמם על ידי שהרגו אנשים אחרים.
שכמסו למעלה, נדחפו.
כן, וגם חד ושלום באסון הזה בקרלין משה, שאחד נפל אחד על השני. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תתעוררו, אתה לא לבד בעולם, יש פה אנשים אחרים בעולם. הוא דיבר על אנשים של... קצת על אנשים שיש להם קצת כוח, ציבור, אנשים שהם כמוכם בברום, אנשים גבאים, גבאי בת כנסת, אנשים רבס, אנשים שהם מתעסקים, חילוך הוא אומר, יש את האנשים האלה שלא שמים לב אליהם. אני אגיד על עצמי, בתור גבאי בת כנסת.
אני מאשר את הדברים מראש כבר.
יש אברכים, בני תורה, הם באים לבת כנסת, והם שקטים, ולא רואים אותם, ולא שמים לב אליהם.
באים אל הכלים.
לא. תתייחס אליהם, תדבר איתם, תחייך להם, תשאל אותם מה נשמע. אותו דבר כנל רבא, כנל רב אברום בכל המקומות שאתם נמצאים. אני אומר, לא מדבר עליכם אישית.
גם אחד שלא בולט.
כן. יש אנשים שאפשר להרים אותם, כאילו, והם צריכים את החיוך הזה, כולם צריכים את החיוך הזה. כולם צריכים מילה טובה, אין אחד שלא צריך מילה טובה. אולי זה יהיה שכרנו, ואולי בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יאמר לצרותינו די, ונראה בשורות טובות.
בעזרת השם, השם יעזור, השם יעזור, שכוח. אנחנו נמצאים לפני שנת שמיטה, שנה הבאה עלינו טובה, שנת שמיטה. הרב לייבזון הביא פה, בלקרשבת שהתפרסם בשבת הקרובה בעזרת השם, כמו שאר הדברים שאמרתם גם, סיפור נפלא ומרומם על חקלאי, חקלאי בשם אמיתי כוך, הוא ממושב תקומה, מושב תקומה. הוא מספר שהוא דיבר איתו בטלפון, והוא הכולו נרגש, זה השמיטה השנייה שאני הולך לשמור, בשמיטה הקודמת זכיתי להכיר אלפי אנשים, מה הסיפור פה? אז הוא מספר, הם דורות של חקלאים, או שתי דורות שלו, זאת אומרת שהוא בעצמו נולד לתור החקלאות, וגדל בחקלאות, זיתים, עליהם את הפרדסים של זיתים גם ליד, במושב חמד, ליד בני ברק שם, ועוד דברים. הם היו שומרים על שמיטה ככה, עם כל, למחצה לשיש הרבה, עם כל היתרים שונים ומשונים. שנה אחת לפני השמיטה הקודמת, כן, אנחנו מדברים, אז הוא מספר שהבן שלו נהיה בר מצווה, ונפל לבן שלו איזה חוברת על שמיטה, שמספר את המצוות שמיטה, לכתחילה, עם כל הברכה שיש בזה, כל מה שכרוך בזה, וזה ככה מאוד תפס את הבן שלו, שהיה ילד, ילד בן 13, פחות, וזה מאוד תפס אותו ורומם אותו, ואמר לו, אבא, אני רוצה, אתה שאלת אותי איזה מתנה אני רוצה לבר מצווה? אני רוצה. מה המתנה? הוא אומר לו, לשמור שמיטה בלי קונצים.
מי שהאבא ישמור שמיטה. וואו.
הוא היה עמום, לא יודע מאיפה זה נופל עליו.
כזה מתנה רצינית.
או, טיפה, טיסה אולי, טיול, משהו. והוא אומר שהוא לא יודע איך לאכול את זה בכלל. אז הוא התקשר לקרן השביעית, הגיע לטלפון שלהם, וזה שהרים לו, עודד אותו ודרבן אותו. והם חשבו על זה, איך זה יהיה בפועל, כאילו בלי קונצים, להפקיר הכל, לא לגדל שום דבר. הוא אומר, מבחינת חקלאי, שכל השנים מטפח ומשקיע בחממות ומגדל את העצים, אז בשבילו לקום יום אחרי יום, משך שנה, לראות איך כל העמל שלו נחרב ונהרס, זה צריך טיפולים פסיכולוגיים הרבה יותר משמיטה, ככה הוא חשב לעצמו. ואז הם החליטו, ניסע לחוץ לארץ ונשמור שם שמיטה, ונחזור פה אחרי שמיטה, כך לנו יותר קל. אז הם חשבו מה זה ניסע לחוץ לארץ, אז הם פנו לסוכנות, שתסדר להם בתוך הקלעים, אולי עליהם איזה יחס, יתייחסו להם בצורה שונה, והסוכנות סדרה אמת לאשתו שתהיה מורה שם, מורה לעברית כנראה, לימודי, משהו כזה, והוא סדרו לו שהוא יהיה מאבטח באלעל. אז הוא אמר, אז הוא אמר שהוא עובד רק, הוא לא יוכל לעבוד בשבת, אמרו לו, פיקוח נפש. אז הוא הלך, שאל את הרב, שאל שלו, אמר לו, אם זה פיקוח נפש זה מותר. הם מגיעים לאמריקה, ואשתו מתחיל לעבוד שם, והוא מתחיל לעבוד, ואז הוא גילה שהוא באמת, סדרו לו באלעל עבודה של פיקוח, אבל לא נפש, הוא אחראי על המזוודות, שלא יגנבו אותם.
זה סוג של פיקוח נפש, לא?
הוא אמר לו, אני לא עובד בשבת כזה דבר. אז הוא אומר, בגלל שהם מטעם הסוכנות, אז היה להם יחס מועדף, אז לא יכלו ככה מיד לפטר אותם. אמרו לו, תשמע, אפשר, ניסו לדבר אותה פה ושם, לא עזר, תקשור להם הסוכנות, בוא מהר לשיחת עברה בארץ. הוא מגיע ואומר להם, אני בשבת לא עובד. אמרו לו, לא תעבוד, יפטרו אותך, אין ברירה, אי אפשר לעשות עוד תקן לעוד מישהו. אז אמר, אז תפטרו. אמרו לו, מה, אתן לך אחריות, אישה, ילדים, פרנסה, אתה לא יכול... הוא אמר, אני בשבת לא עובד. אומר, תפס מטוס, חזר לאמריקה. שוב, הוא לא יכול להיות שם ולראות את כל מה שהוא הקים בעשר עצבותיו נובל, ואת החממות מתפרקות וקורסות. אז הוא חזר לאמריקה, לאשתו והילדים שכבר התחילו שם את הלימודים, ואשתו מורה כאמור. ויום יומיים אחרי שהוא מגיע, הוא מקבל טלפון מקרן השביעית. אומרים לו, תשמע, אתה אמרת שאתה באמריקה, כן? אנחנו מחפשים מישהו שהסתובב שם אצל היהודים, אנשים צמאים, רוצים לדעת על שמיטה, והם מחפשים לשמוע חקלאי ששומר על שמיטה. אז אולי אתה מסכים? שמחה רבה. הוא מספר שבמשך כל השמיטה רב שולם, הוא פשוט הסתובב שם ברחבי אמריקה.
וואו, את הרצאות.
מילה אולמות מלאים בהרצאות, ואנשים התרגשו איתו ביחד, הוא אומר, בחו איתו ביחד, עזרו לו, תמכו בו. הוא אומר, נהיה קשר, היו מזמינים אותי אליהם לשבתות, אני מזמין אותם אליי. והוא אומר, זה התגלגל והתגלגל, חזרנו לארץ. הוא אומר, עד היום אנחנו בקשר עם מאות משפחות. בקשר עם מאות משפחות, שהילדים, שהם שולחים את הילדים שלהם לטיול בארץ ישראל, אז הם מתקשרים אליי, אפשר לבוא אליך שבת, לאכול, לשלוח את הבן שיהיה לו איפה שבת. הוא אומר, בקשר עם מאות משפחות. וכך הוא אומר, הזיכרון שעבר עליו מהשמיטה, הזיכרון כזה מרומם, הוא כבר מחכה בקוצר רוח לשמיטה הבאה. אם הוא יהיה בארץ או לא, זה עוד לא סגור העניין. יכול להיות שמחרת הוא כבר כן סגור, אבל הוא עוד לא אמר לנו. אבל באיזו צורה מרוממת, תתפלל להשם שיזכה לעמוד בכבוד בניסיון. מדהים. בכבוד גדול, בכבוד גדול.
מדהים.
זכה להיות משומרי השמיטה.
של כוח בברום. סיפורים שסיפרה רבנית ציוויון על האמא הצדיקה שלה, בת שבע קנייבסקי. היא אמרה שהיה לאמא סייעתא דשמיא מיוחדת, והרבה דברים, היה לה סייעתא דשמיא. הרב שטיינמן אמר פעם, היא אמרה שבשם הרב שטיינמן, שבגלל שאמא כל כך משקיעה באחרים, כל כך אכפת לה מאחרים, אז עוזרים לה מן השמיים. פרצו פעם איזה זוג לבית של הבוכים, אומרים שהחתן שלהם, הם הרסו את הבן לחתן. ישיבה מסוימת, ודיברו עם מישהו פתאום על הישיבה, שלמד שם בישיבה, והוא אמר עליו דברים גרועים ודברים זה, שהם כאלה שבורים ורצוצים, זה החתן שהם קיבלו. והיא ככה, האמא מנסה לחשוב מה לעשות, פתאום באותו רגע נכנס אחיין שלה שלומד באותו ישיבה. היא שואלת אותו, תגיד לי, אתה לומד בישיבה הזאת, נכון? נו, איך הבחור הזה והזה? גמר עליו את העלל, שבחים, שבחים. מה זה היה, אולי, ואז הם פתאום, הם ניסו לשאול אותו, אולי זה ככה, מה שאמרו, אמרו עליו ככה, לא היה ולא נברא, הכחיש את הכל. ככה משמיים סייעו בידי הרבנית קנייבסקי, והם היו מאושרים, חזרו הביתה, הבחור הגיע במקום הנכון, ובזמן הנכון. עוד סייעתא דשמיא שהיה לרבנית, שמספרת שהיה לאמא שלה, היא אומרת פעם בערב פסח, שהיה להיות בשבת, האמא הלכה לישון לנוח, והיא חולמת שיש במקום מסוים הבית, קצת לחם, פירור לחם, והפירור גודל, 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 ונהיה לכיכר. היא מיד התעוררה בבעלה, ומיד רצה למקום הזה. והיה שם כיכר לחם.
כיכר לחם.
מן השמיים סייעו בעדה שהיא תמצא את הכיכר לחם, ושלא לא יאכלו חמץ בפסח. עוד סיפור שהיא סיפרה, לא משהו שהיה אצלה, אבל על סייעתא דשמיא שהקדוש ברוך הוא עוזר, שהיה איזה איש אחד, שהיה לו מאוד קשה, היה צריך לחתן את הבן שלו, והוא נסע לחוץ לארץ לאסוף כספים. הסתובב פה, הסתובב אצל הגביר הזה, הגביר הזה, בברום זה נשמע מוכר, ולא הלך כלום. אמרו לו, הולך למדינה אחרת, שמה ילך לך. טוב, הוא הולך למדינה אחרת. כשצריכים לנסוע למדינה אחרת, בברום צריך לנסוע במטוס, ואם אתה יודע, בברום, בברום גם התנסה בזה הרבה פעמים, צריך להוריד את הנעליים בבדיקה. אלה שנראים טוב, אין להם בעיה, אז אומרים ישר, אבל מי שנראה קצת חשוד, צריך להוריד את הנעליים. לא, לא, לא מתכוון. אז הוא אותו אחד, כשהוא אומר להוריד את הנעליים, הוריד את הנעליים, ואז הוא בא להלביש אותם, הוא רואה שמישהו החליף לו את הנעליים, וזה במקום את הנעליים של איזה גוי, עם עבודה זרה עליהם, ציור של עבודה זרה עליהם. הוא אומר, את זה אני לא לובש. הוא אומר לו, מיסטר, אין בטיסה שלך, לא מחלקים נעליים שם מתחת, אולי סך הכל איזה כיסוי עיניים, משהו כזה, זה אוזניות. לא, אתה לא הולך לקבל שם נעליים? אין מה לדבר. הוא עלה בלי נעליים. הוא יורד מהמטוס בלי נעליים.
שמעתי על כזה מקרה שהוא אמר, I want my sheikh now.
קיצור, הוא יורד מהטיסה בלי נעליים, ונוצא לרחוב של עיר שם, בלי נעליים. באותו רגע שהוא יוצא ככה ומתחיל ללכת שם בכביש, פתאום עובר לו איזה ידיד שהכיר אותו משנים עברו. הוא רואה אותו, היה בשוק חייו, הוא אמר לו.
עד כדי כך המצב קשה.
אתה באת לאסוף כסף, אבל מה עם הנעליים? אז הוא סיפר לו שאני לא רציתי לבוש נעליים של עבודה זרה. ירד שמיים. הוא שמע את זה, כבר התרגש מהסיפור. קח אותו, עזר לו, ועשה לו סיבוב אצל כמה גבירים, וגם הוא מעצמו עזר לו, והוא חזר לארץ עם סכום כסף גדול.
מה עם הנעליים?
לא כסף, גם לקנות נעליים. ברור השם, יישר כוח שאתם ככה דואגים. יישר כוח לכולם, יישר כוח עם אברום שהייתם איתנו, יישר כוח לכולם.
גוד שבס, גוד שבס. בשרות טובות לכל עם ישראל, גוד שבס.
שבס.